ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
איזו בעיה עולה גם אם היא לא מנוסחת בתנ"ך, איזה בעיה עולה מתוך הסיפורים על תשובה, גם אם היא נעשית בעסק גדול, בלי הדוגמה של יאשיהו? זאת אומרת, קראנו על התשובה שעשה יאשיהו, והמילים הן מאוד מאוד נמרצות, בכל רבו, בכל נפשו, בכל מודו וכולי וכולי, ואף על פי כן עולה מתוך זה בעיה שקשורה ביסודו של התנ"ך. כן.
לא יודע לגבי
סיבוב
של
התנ"ך. לא הבנתי.
אני לא יודע לגבי
סיבוב
של
התנ"ך,
בסופו של דבר
יאשיהו נוצר. או, כן. זאת אומרת, ומה אמרת?
מה?
אני לא יודע. מי שעשה תשובה, עשה תשובה לפי הרצפט של התורה. אז אנחנו קוראים בקריאת שמע כל בוריון, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. דהיינו, מי שמתנהג לא בסדר, אז מה נשים אותו? בין יחיד, בין ציבור. ואילו במקרה של יאשיהו לדוגמה, זה נעשה בעסק גדול מאוד. ראינו שיאשיהו גייס את המשטרה, זאת אומרת, הוא גייס גם בלשוננו כלים ממלכתיים בשביל לבצע את הדבר. זה נראה לנו מאוד מאוד אידיאלי. ובסופו של דבר זה התהפך והוא מת באיפה ההבטחה. אז למעשה אפשר יהיה לראות שגם בתופעות דומות אז מתעוררת הבעיה. אז כאילו זה מרפא את ידי השבים בתשובה. אז איפה יש קודם כל עדים לדבר הזה אצל יאשיהו? בתנ"ך עצמו ראינו את זה. ויקונן ירמיהו על יאשיהו. נתחיל אחרת. כמה פעמים כתוב, אני אומר את זה בכאין סוגריי, כמה פעמים כתוב בירמיהו, מה שנקרא בקשון הילדים, אמרתי לכם, למשל כתוב בירמיהו פרק ב', והיה אלוהיך יהודה, יקומו אם יושיבוך בעת צרתך, שתדע לך. זאת אומרת, נראה אתכם כשזה יבוא, הרי אתם בוטחים בהם, אתם עוברים עובדים אלילים, ונראה. מה רבותיי חסר לנו במסגרת הזאת? כדי שהתוכחה הזאת של ירמיהו תהיה נמרצת בו, מה חסר לנו? שכשזה התרחש, וירמיהו היה ראה את זה, תגיד, אמרתי לכם, איפה היינו מצפים שזה יהיה? איפה היינו מצפים שפסוקים כגון אלה? דהיינו איפה? באחר. ירמיהו כתב ספרו במגילת קינות. אז ירמיהו ראה את החורבה, הוא סבל ונסע בכל יכול. ואם ירמיהו התיאורטי אומר שהיה אלוהיך, זה משפט יקום יושבוך בעת צרתך, אז הצרה עוד לא הגיעה, היא רק מבצבצת. אז כשירמיהו ראה את הצרה היה צריך להיות כתוב שאמר להם. עוד פעם, אני מוכן לדחוק, אבל יש אמת במה שאתה אומר. תביא לי דוגמה מהילד שלך. האמא אומרת לילד, תיזהר, תיזהר, אל תתכופף, תיזהר, אתה תיפול, תיזהר, אני לא אעזור לך. אוי, הילד, הילד שלי, רץ עליך, הרי אתה מרשי. אמא אמיתית לא אומרת, אמרתי לך, מה זה? זאת אומרת, כאן הוא נושא איתו בצרה. ירמיהו אמר את זה מפני שזה בער בו, כי זה באמת היה עובדה. רק שהדבר הזה כבר התרחש, אז ירמיהו כנושא את עול עם האומה, לא יגיד להם מה זה, זה הרי לזור, גם על עצמו זה זורד מלך הפסעים. אז אני אמרתי במאמר המוסגר, היחס. אז ירמיהו כל הזמן הייתה לו עמדה, כנראה, מתוך הכתובים, למרות שזה לא מפורש. כשיושיהו נפל, ויקונן ירמיהו על יושיהו, אז יש לסיפורים על תשובה, בייחוד על תשובת הרבים, בייחוד אם הדבר נעשה במסגרת ממלכתית ובדחיפה ממלכתית, יש בעיה. לפי כל הרצפטים זה להיות בסדר, וזה לא כל כך בסדר. איפה יש בתנ"ך בסיפורים על חזרה בתשובה הידים לפרובלמטיקה הזאת? כולם מכירים
עכשיו,
עוד פעם?
פרשה שלנו מצבים, כתוב שיש תשובה ואז חזרה ועדות.
סליחה, הכל זה נחמד מאוד, אבל זה עדיין תיאוריה. אני שואל על דבר פרקטי שהתרחש, וכשזה מתרחש זה הרבה יותר כואב, זה הרבה יותר קורפוס, דליקס, גן דמנר. איפה?
השבטים.
מה השופטים?
יוסף.
עוד פעם?
שהם הלכו את יוסף, שהם הגיעו את יוסף ויוסף את הצדה.
הסיפור הזה על השבטים הוא סיפור מעניין. כי איפה אנחנו שומעים את הירורים בתשובה שלהם? איפה? אבל כמה זמן אחרי המאורע הזה קרה?
17.
איך הגעת ל-17? יוסף בן 17 שמחו אותו. שבע שנות הרעב, יוסף בן 30 בעומדו לפני פרעה. אז מגיל 17, שאז זה קרה, עד גיל 30 יש לך 13 שנה, ואחר כך יש לך עוד 7 שנים של שנות הסבל ועוד שנתיים של הרעב, כי זה עבור 22 שנה. זה כמובן מימד נוסף של התשובה. כמה סיפורים עברו על כל אחד מהשבטים? כמה אירועים פרטיים, יהודה התחתן, אם מתו ילדים לא מתו, סיפור, עברו 22 שנה את זה. באנשים בגיל העמידה זה מאוד משמעותי. פופ! קרה להם מקרה אחד, עד אז לא קרה להם לא מוות או מחלה או שום דבר, פופ! מראה, אבל אנשים אנחנו הלכים. זה, מזה אפשר לצייר את עולמם הרוחני של השבטים, וכל הזמן, כשבדקו את עצמם, לא מצאו שום דבר במה לתלות, רק בסיפור הזה. זאת אומרת שהם אנשים מאוד נקיים, מאוד ברמה, אבל היה צל של דבר אחד, אבל אנשים הם אנחנו. אבל כאן אין, זה לא, לא בעיה של צדיק ורע לו רשע וטוב לו, עד רבה. זה מראה צידוק הדין שהם אמרו את הדבר הזה, כמו שגם אחרי עשרות רבות שנים נוספות, אחרי מותו של יעקב, זה סיפור של הרבה שנים, מה הם אומרים? הם שולחים לי יוסף, אבי חציבה לפני מותו לאמור, נו, למה אם יוסף ידע שהם עובדים עליו בעיניים? חז"ל אמרו שיוסף, יכול להיות שיעקב עד סוף ימיו לא ידע מה קרה, כי חז"ל אמרו שיוסף עשה כל הפטנטים של העולם לא להישאר עם אביו לבד, תמיד היה עוד מישהו אחד שהכרתי אותו, אולי אנחנו חי היה מקורב לחזון איש תקופה מסוימת, שמה היה צבי יהודה, אבל יהודה היה שם המשפחה שלו, הוא האחיו של מהנדס עיריית צפת, והיה מקורב לחזון איש, וישב איתו וכו', ופתאום נראה איזה משלחת מאמריקה לדבר כנראה עניינים שהיו חשובים, ענייני הציבור. אז הוא בדרך הטבע גם לא אמר לו, זה תישאר, תישאר. הוא גם ללך אמר, הם דיברו מה זה דיברו, החזון איש לא הסכים איתם מה שהם רצו. רצו איזה קנאות או כולי. כשהם יצאו, אמר לחזון איש, אני רציתי שתישאר פה. כי אם לא הייתי נשאר פה, הם היו יוצאים ברחוב היום, שהחזון איש אמר ככה. עכשיו יש לכל הפחות אין, שיודע שלא אמרתי מה שאמר. זה אופייני לחשיבה הזאת. אני מקווה לומר, יוסף דאג, הוא לא רצה לדבר על האחים שלו, מה זה יעזור? אז הוא דאג שמאז שהוא חזר לאביו, הוא אף פעם לא נשאר עם אביו לבד. ואביו כמובן, בנוכחות אחרים, לא ישאר. אז מילא יוסף ידע שהם אומרים, אבי חזר על בני מותו, כי הוא לא יכול. סן הפשע אחריך, הוא בכלל לא ידע מה שהם עשו. הוא ידע שהיה משהו, אבל אין לו שום הוכחות לדבר הזה. אבל יוסף כן אומר, יוסף, עצם העובדה שעשרות רבות של שנים אחרי זה הם אומרים אנא סנה פשע ויוסף אומר להם אתם חשבתם לרע אלוקים חשבה לטובה אז הוא מסתכל אחרת על כל העניין אני אבל מבקש לראות איפה יש סימן של הפולחן עוד פעם?
אליהו?
מה אליהו?
אחרי
דרך
נומר זה אחרי זה הוא חובר בגלל שמסכים
אז זה יתברר שהחזרה בתשובה לא הייתה מספנת אם הם אמרו השם האלוקים עוד פעם
משה רבנו
מה משה רבנו? איך כתוב בשפת אמת? מה לנו להתעסק בחטא שאנחנו לא מבינים אותו? אני לא מבין מה היה העונש ואני לא מבין מה היה סיפור בתנ"ך איוב זה בעיה, קודם כל זה איש פרטי, אני דיברתי על ציבור. אני אפתיע את זה, אתם כולם למדתם את זה. יונה! יונה! יונה יש לנו פה עסק עם תשובה של רבים. ב' למה זה מופלג? כי רבים גויים. איפה יש לנו סיוע בכיוון המחשבה הזה על יונה במקום אחר בתנך. יש לכם תנך, תפתחו מלכים ב' פרק י"ד, נדמה לי פסוק אחר. מלכים ב' פרק י"ד פסוק אחר. תגידו לי מה כתוב שם ומה היסודות שאנחנו עומדים בהם שורים בהם. אין פסוק חפה בפרק י"ד מלכים ב' פרק י"ד מלכים ב' פסוק חפה
הוא ישיב בו ישראל
מהי הבעיה? מה הפסוק אומר?
הוא היה רשע, הוא עשה את
המקום היה ירובעם בן יואש שיש נוהגים לקרוא לו ירובעם השני כי היה ירובעם בן נבט והוא היה פושע גדול עשה דברים רעים ומה קרה? הייתה לו הצלחה צבאית גדולה וכנראה כתוצאה מההצלחה הצבאית היה גם פרוספריטי היה גם תנופה כלכלית הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה מה זה רבותיי? מה זה? איפה זה לבו חמת?
צפה
איפה?
זו מצפה
חלה! תפתחו מלאכים א' פרק ח' נדמה לי פסוק סמך ח' סמך ח' סיום החגיגות הגדולות של חנוכת המקדש מה היה הגבולות של ישראל בתקופה הכי מוצלחת בימי שלמה מלבו חמת עד נחל מצרים לבו חמת זה צפון סוריה זה חלב אז זה ארם צובה זה שם עשה זאת אומרת שלמה מלך מאז אז הוא השיב את גבול ישראל עשרות רבות של שנים אחרי תקופת הזוהר של דוד ושלמה אז מלכות שומרון, שהמלך שלה היה רשע כזה, מצאתי הערה חמודה מאוד בספר של האדמו"ר מויז'ניץ. כהן גדול היה מתפלל שנכנס בקודש הקודשים, לא יעד אבי סולטן מבדי תלויות יהודה. אז יש לנו בעיה למה זה בארמית, זה סיפור בפני עצמו. הוא ביקש שהקדוש ברוך הוא ישמור את מלכות ישראל. לא יעד אבי זה תרגום שלא יסור שבט מיהודה. אז הוא אומר אותו אדמור, והתפילה הזאת הייתה גם בימי מנשה בן חזקיה, מלך יהודה. לא שמענו שעל הציונים האלה לא התפללו, שמענו שגם מנשה הרשע המרושע הזה, כפי שכתוב בספר מלכים, גם עליו התפלל כהן גדול שלא ימות שם, שהמלוכה הרשעית הזאת תמשיך להתקיים. זה מאמר המוסגר, אני אומר, הוא לא ימות אותה אותו כאן.
זה לא מקום
הנותן שואה למלכים? הנותן שואה למלכים זה של גויים.
בסדר.
אבל
גם,
עדיין
בזמן שהם
פעלו
באנגליה,
בפוגרום,
כמה זמן
פוגרום התפלגו
עליו?
מפני שהשלטון האנגלי היה מרביץ להם. התפללו מפני שהגו את האנגלים.
אז מכמה
אתם שואלים לכם? לא הרבה שנים. מאז שיהודים התחילו לחשוב שגויים מתערבים במחזור שלהם. מה, אתה לא מרגיש? את פרנץ יוזף, זה כתוב, את הקיסרין, הקטרין, האלכסנדריה של עצם ניקובל. יש לי עוד מחזור ששם זה כתוב. הוא לא של סבתא שלי. הוא נתפס ושמע את הדברים האלה. אז מישהו אהב אותם? וחוץ מהנותן שואל לך מה כתוב, לפני דוד עבדו מצרה. נכניס אותו גם את... אבל זה סתם אמרו. מכאן אתה לבש לא תרוגל בחוץ לארץ ותורים את כל התפילה. מה שכואב לי, שהתפילה לשלום המדינה זה ניסיון לחכות את זה. יכניסו את זה גם בתפילה באותו מקום שאומרים אני תנשוע. אז זה כבר שיחה לערב יום העצמאות גדולה עכשיו. אז באיזה מקום שהוא מלך רשע, נו, מה קרה? ובימיו באה חוות הגבול, ובימיו זכה הרשע הזה, לפי הבנתם, הוא זכה להרחבת הגבול כמו בימי שלמה. מה התנ"ך מסביר, גם אם הוא לא מנסח את הקושי הזה?
זה הבעיה
של יונה. אני מדבר על זה, זה השאלה השנייה שלי, אני חושב על השאלה הראשונה. מה התנ"ך מסביר?
עכשיו
אתה רגע
עולה.
עוד פעם? זאת אומרת זה מה?
רחמים. לא בזכות
ירובה, אבל בזכות... פעם אני חושב שאלו את הרב מדריס או את מישהו, איך הציונים האלה זכו בהקמת המדינה? איך מגיע להם כזה ניצחון במלחמת השחרור? הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה? מה בוודאי שעשה, רק לא הייתה לו ברירה. שומעים, זו תשובה טובה. תמרנו כביכול את הקדוש ברוך הוא שבעל כוחו כביכול היה צריך לעשות להם. לא מגיע להם. אבל אחרי השואה, אחרי זה, זה לא בגלל זכותם, אלא יש לו הבטחה, יש לו הבטחה שעם ישראל לא יפסיד, לא משהו חיגון להם. בתוך קבררה נשגעת, לא הייתה לקדוש ברוך הוא קבררה. כאן מסופר שכביכול לא, כי ראה כי אפס עצור ועזוב. הוא ראה את עם ישראל יורד, אז הייתה צריכה לבוא איזו תרופה כזאת. מי המבשר? יונה בן אמיתי אשר ניגעת אחר. ללמוד את ספר יונה בלי הפסוק הזה זה לא להבין את ספר יונה. הפסוק הזה קודם כל למה הוא כל כך בסיסי?
כדאי בזמן שבי יונה.
לא יודעים מאיפה הוא.
יש לנו נתונים עליו לא בתוך ספר יונה. אתה לומד את ספר יונה, אתה לא יודע מאיפה, אתה לא יודע מתי הוא פעל. כאן יש נקודת זמן מאוד מעורה. הפסוק הזה הוא סיוע גדול בשביל להבין את המסגרת ההיסטורית. אז נכון הוא שננבה זה סיפור בפני עצמו. אגב, איך כותבים את המילה ננבה בשפה האשורית, שפת הציורים העתיקה?
בגדול,
בגדול, בקלו בתוך בית. דג שנתפס בתוך בית, זה ננבה. אתה שומע את יונה עם הדג, אבל זה סתם אני במאמר המוגר. על כל פנים, אתה יודע מתי הסיפור הזה יירה. אז איזה בעיה הייתה ביונה שהתנ"ך פה מנסה לפתור אותה? למה מגיע לישראל תקופה טובה, למה מגיע להם בשורות טובות של החבת הגבול, הרי הם עושים הרע בעיני השם. אז התשובה היא שיש לקדוש ברוך הוא כל מיני שיקולים של מצב הרוח הלאומי, שיש שיקולים של כלל ישראל לא ייפול לייאוש וכו' וכו', ולכן יונה מבשר להם בשורות טובות, גם אם לא מגיע להם. עכשיו תגיד לי בלשון הגמרא, מהי הבעיה ומהי התשובה של יונה? רשע וטוב לו, למה מגיע כאן? הגמרא מנסחת את הבעיה, צדיק ורע לו, רשע וטוב. אז היסודות הללו של רשע וטוב לו, למה מגיע לנו? בדרך כלל צריך להיות רשע ורע. יש לפעמים כל מיני שיקולים שבגללם, שיקולים צדדיים לצורך הזה, שבגללם מגיע לרשע הזה טוב, עם ישראל וכו' וכו'. אוקיי. עכשיו צעד נוסף, מהו הצד השני של המטבע? צדיק ורע. למה באמת כואב לנו על הצדיק ורע? מה מחליף את ההרגשה הזו? יושיהו צדיק, רע לו, נהרג. מה שמחליף את הבעיה היא בפני שיש רשע וטוב לו. לו יצאו לו שהמציאות הייתה צדיק וטוב לו, רשע וטוב לו. לא, מה אתה מפרגן? כשאתה יודע שבצד אחד טוב לרשע ולצדיק רע, זה מחליף את הבעיה.
אבל זה דווקא, היא הנותנת שיש, שהרע לטוב לא קשור למעשה.
הכל נחמד מאוד, אבל זה לא מרגיע אותי. למה רע לצדיק? אז אתה נותן לי תשובה מעולם אחר, אבל בפועל אני מרגיש את הבעייתיות. אז לפי זה, במה מיוחד ספר יונה? כל הנביאים ששואלים על בעיית הגבול, אז הם שואלים על חוסר האיזון, על חוסר הצדק. מה שואל יונה בספר יונה?
על רשע וטוב.
רשע וטוב. מה אכפת לך שהם יחיו? מה אכפת לך? הרי גם עם ישראל חי. הרי לא... עוד פעם,
נגידו גם עם ישראל. שאין
לך חזור בתשובה, הרי כאן בספר כתוב שלא חזור, לא צריך לחזור בתשובה. כאן בספר, ועל ירובם מיליון, מסמכה קראת, ואמרת כי הרחיבו את הגבולות, ועשו ביטחון, והייתה גאות כלכלית, כשעם ישראל לא היה, אז אתה רואה שצדיק וטוב לו, ורשע וטוב לו, מה אכפת לך?
זה לא
האמת. או! איפה זה רמוז בספר עצמו?
לא כתוב,
השם
השם
קרא, לא כתוב על זה. כי ידעת כי אתה השם, זה באמת, שם הוא אומר בתפילה, הוא מדגיש את ה... הוא מחפש את האמת, צדקת. איפה חיפוש האמת הזה מבטבש במקום שאתה לא צפית בספר?
מה?
מה? מה? לא שמעתי.
שם שלו,
תרשיש?
שמה?
עמדי. זה הוא אמר. תרשיש זה סתם בעיה אחרת. בעיה גיאוגרפית. כתוב ביושפת שהוא עשה אוניות ללכת תרשישה, והם נרסו באילת בעצם גבר. זאת אומרת, תרשיש צריך איפה להיות. הוא צריך להיות במצרי טירה, הוא צריך להיות בחבש, בסודן, בצד המזרחי של אפריקה, שאפשר, בשארם, שאפשר להגיע לשם. והרי כסל כתוב שהוא ירד ביפו בשביל מה? תרשיש, אז התרשיש צריך להיות במגרב, בטוניס, אני יודע, זה צריך להיות אפור, זה צריך להיות בקרטגו, זה צריך להיות בבנגזי, באיזה מקומות שהם על החוף של צפון אפריקה. מיפה אתה יכול להגיע או ליוון באירופה או לצפון אפריקה. אז איך זה הולך? אז קודם כל, מי בכלל אומר שהיא נוסעת לתרשיש? כשאני אומר, אני נוסע בחיפה באונייה טרנס-אטלנטית, אז אני אומר שאני מוכן לשבוע באונייה הזאת לעבור את האטלנטיק? אני יכול לנסוע איתה למדגר, שאני אסע איתה לסיציליה, אני אסע איתה לספרד. טרנס-אטלנטית זה שם נרדף לחוזק האונייה, אונייה שמצליחה להגיע גם לאטלנטיק. תרשיש, זה לא חייב להיות אונייה שנוסעה דווקא לתרשיש. אונייה בנויה בצורה כזאת שהיא מסוגלת לנסוע לתרשיש. תביאו לי ראייה מטילים מנחה. אם אתם לא זוכים מה זה, תתקעו מה זה, שיר של יום שני. מה? מה כתוב שם? ברוח קדים, אתם אומרים שיש שבר אוניות תרשיש. מה תרשיש? אני תרשיש. ברוח קדים, היא כזאת רוח חזקה שהיא משברת גם אוניות שמסוגלות לנסוע לתרשיש. זה לא תרשיש להיות שהיא נוסעת דווקא לתרשיש. אונייה חזקה נמרצת.
זה רוב
אוניות. הבנתי?
אני
חושב שבסוף לא מסתדר. אתה רוצה ללמוד עכשיו פרק מנחל? מה פרק? היום יום חמישי, אתה מתחיל את היום שני. כל שני וחמישי יש לי בעיה. על כל פנים זה סיפור שנעשו את להגיד שם. אז אני חוזר ליונה. מה? איפה הקדוש ברוך הוא נתן ליונה מכה מתחת לחגורה מבלי שהוא אפילו מרגיש בזה?
העץ,
עוד פעם?
תחת הלב, אחרי שהגיע לסמינה. עוד משבר לך, תחת הלב.
ואחר ולהלך עליי הבאו ושתים בטילים הם בית אם אין נדרה
מה האחרונים?
מה?
מה האחרונים?
אתה מתקלל הרבי מקוץ? הרבי מקוץ אמר לנו שם שמוע על פלוני שהוא למד שס אמרו בסדר את הקושיה של רב החובל אתה יודע לתרץ? אז מישהו זוכר את התוספות בלגילה נדמה לי דף למד למד א', אז התוספות שם אומר חוץ מרב החובל. אז התוספות זה צריך לדעת למי הוא מתכוון. אז אמר לו, את הקושייה של רב החובל אתה תרץ לה? מה שאל רב החובל? קום, מה לך נרדם? קרא אל אלוהיך! זה הקושייה של רב החובל. את הקושייה הזאת, אתה תרץ, אמר לו, הקוץ תראה, בסדר. אוקיי, עכשיו אנחנו חוזרים. איפה היה מן הצד?
הוא
רוצה לברוע, והקדוש ברוך הוא הביא את הנתן. לא נתן. לא, הקדוש ברוך הוא לא נתן לברוע. זה משווה את האנשים. אהה! יונה, כל הזמן אנחנו חושבים שהוא מתכוון למלווה. שם, מזה הוא בורע אותו לבוקו. ומה קרה? הוא נוסע בספינה, ויש שם איזה אפיזודה לא מובנת בכל הסיפור הזה עם מלאכים. תראו איך שם כתוב מדורג ונפקידים גם איך תהליך של התשובה. מה הייתה התגובה הראשונה של המלאכים? ויראו המלאכים ויראו איש של אלוהיו. ספנים מובהקים יודעים לנסוע עד תרשיש וכולי וכולי, בעלי ניסיון גדול בים, יש שערה כזאת, הם מרגישים שזה נורא. אז הם עובדי אלילים. אז כל אחד קורא, יש להם פנורמה הגדולה מכל מיני ארצות, קובץ של מלאכים, כל אחד קורא לאלוהיו. אולי אצל אחד יהיה האמת. לא. מה היה התהליך השני?
נורא.
איך פעם?
נורא.
לפני זה. התנ"ך פה מדבר במילים. ויראו איש אלוהיו. מה כתוב אחרי זה?
ויראו
אנשים יראה גדולה. הם כבר לא מדברים על האלילים שלהם. הם כבר הבינו שזה לא עובד. הם מפחדים. הם לא יודעים ממה לפחד. הם מפחדים ממשהו איקסי כזה שתופס אותם בים נגד כל הכללים הטבעיים, דבר, לא היה להם דבר כזה, הם ספנים מובהקים. תהליך של התשובה הוא מדורג. ויהיו האנשים ביראה גדולה, פתאום הם מתחילים לפחד. זה רוצה לומר שזה לא הולך. ברגע אחד אתה נעשה לי בעל תשובה, ברגע אחד אתה עשה מאמין. זה תהליך נפשי. ואז כמובן מה קורה? מה התהליך? ויהיו יראה גדולה את השם. למה? כי אז יונה סיפר להם. אחרי שיונה סיפר להם וגילה להם שיש השם אלוהי השמיים והארץ, אני ירא וכו' וכו'. אם אתם תבדקו, תראו איך אנחנו כל כך נוחת לצד הדרמטי. כשהם שואלים, מה הם שואלים? השאלות שהם שואלים אותו, כפי
שתדע.
הם שואלים אותו גם שאלות של משרד הפנים. סדרת השאלות היא בכלל לא הגיונית. יש להם בעיה והם רוצים איזשהו לעמוד על גוף הדבר הזה, והם לא מצליחים. מדוע? יש אפילו דברים לא רלוונטיים בכל הסיפור. הם מדברים, הם שואלים אותו הם שואלים אותו מה מלאכתך? מה נעבקים הנה? אם הוא רפד או הוא סנדלר? זה השאלה שהם שואלים אותו. מאין תבוא? איזה? מה ארצך? אתם לא שומעים איזה עם אתה? השאלות הן בכלל לא הגיוני, זאת אומרת לא בסדר הגיוני. לעומת זאת, התשובה שלו, אקדמיה, עברי אנוכי, השם לא קש המים, ירא, שעשה את השמיים ואת הארץ. הוא מדבר בצורה הכי רגועה, והכי שריפה. הוא רואה אותם במקום הכי בגול, כדי לבטא את הפחד שלהם, כדי לבטא את המומה שמתחוללת בנפשם. אז הם לא מצליחים להרצות את השאלה. אנחנו היינו לעשות את השאלה הרבה יותר פשוט. מה נפקים מן הממלכה שלו? היית אומר לי, מאין תבוא איזה ארצה? מה פרוש, מאין תבוא? הרי הם התחילו לנסוע סיפה ליפו. מה פשוט, מאין תבוא? אנחנו היום יצאנו שנינו מיפו. אז השאלות הללו מעידות רק על הבלבול ועל הפחדים שלהם. זו אותה עירה גדולה, הם מרגישים שיש לו משהו בעל עוצמה שהם לא יכולים להתמודד. בבקשה?
הם שואלים אותו בהתחלה את השאלה, ומי הרע הזאת, כאילו שאומרו?
זה גם כן אחד השאלה, אבל כי הם מרגישים. זה תואמת, אני לא נביא לך סביונה, אז אני לא נוחת לי. זה תואמת דרשת חז"ל, וייתן את שכרה. מה יצר להיות כתוב? שכרו. הוא נתן שילם בשביל כרטיס.
שכר.
לא היה אף אחד. הם היו מלאכים, הם עשו חניה ממושכת, התכננו טוב טוב לבלות שם ביפו, בעיר העתיקה של יפו, יש שם פאבים וכל הסיפור הזה, נחמד מאוד, כדי אחר כך לנסוע, פתאום בא אחד, חכה, עוד שניים מתרבים, עוד שניים, עוד שלושה, לנסוע, רבו ישראל, כמה עולה הספינה אני משלם? ספיישל לתרשיש. אני עוד עושה פה באונייה ספיישל. זה נראה להם מלך התחילה, ביחוד ספנים שהם נוטים למזל ורוח ביום כזה, ביום כזה, משהו שאיזה סימנים, וכל זה יתהפך להם פתאום. אז הוא נתן את שכרה, הוא נתן את שכר כל הספינה. זה גם תואם את דברי חז"ל, שממילא אז הכל נבע מתוך הדבר הזה. זאת אומרת, אני חושב שכמעט על כל דרשה בחז"ל אפשר להראות איך הניסוח במקרא מחייב התייחסות לקושי הזה. בין אם זה נגדותי, בין אם לא בכל רבים. על כל פנים, אז מה קרה? אז בשלב האחרון, ויהיו יראה גדולה את השם, וידעו נדרים וכו' וכו'. למה? אז קודם כל, מה מלמד אותם הסיפור הזה במסגרת הגדולה של יונה?
בסוף
הקדוש ברוך הוא יגרום לתשובה
מי שלא רוצה
לזה. גוי, אפילו לפי אותה שיטה שיונה לא רצה להיות שותף בחזרה בתשובה שלא יהיה קטרוג על עם ישראל, מבלי שהוא רצה, יש קטרוג מהמלאכים. המלאכים בלי כוונה ובלי רצון, בלי שיונה עשה להם חתיכת, לא עשה להם אפילו שבת אחת עיון, לא עשה להם שום איזה מין שטיפת מוח, הוא לא היה שותף לזה. לקדוש ברוך הוא, זה הלקח האחד הדתי האמונתי, הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית. אם אתה חברמן אז אתה תשלם בתוכנית, אם אתה אנטי, הרי הקדוש ברוך הוא יראה לך שבלי שאתה רוצה התוכנית שלו תתבצע. וגויים חזרו בתשובה, לא רק חזרו בתשובה, הם גם עשו מעשים חיוביים ועברו נדרים. איפה אפשר את הנדרים האלה לבצע? אוקיי, אז חז"ל אומרים שמחר גם באו למקדש וכו' וכו'. מה זה עוזר לנו חוץ מלהבין איך התוכנית הזאת מתבצעת, מבלי שיונה, יכול להיות שבכלל יונה לא ידע שמלאו אחרי ירושלים, אחרי שהוא נסע בים עם הלוויתן, הם המשיכו להם בספינה שלהם, הגיעו מה שהגיעו. מה הרווח הנוסף שיש כאן? עוד פעם? מה שאתה אומר זה עובדה שעל איזה קושי היונה?
למה הם אינים לא עושים שם?
מסתובב לו יהודי מוזר ברחובות נגבה וצועק יבר עוד 40 יום בנהנה פחד, מה יצא לקרח להכניס אותו לבית משוגעים? מי? מה? איתם אומר בגדוליו המלאכים הללו הגיעו לירושלים ויתרו נדרים, כאן רמוז הדבר הזה, הם פרסמו, תיזהרו, יש חבר'ה מנחה שצריכים להיזהר ממנו, הוא אומר דברים חשובים, בעלי משקל. אז לא זה בלבד שהקדוש ברוך הוא גלגל לידו, הוא עשה אותם שליחים להצליח את מה שיונה חשב שאין לו הצלחה.
הם הגיעו לירושלים,
זה הגיע לידו, השמועה הגיעה לידו. ספנים, בדרך כלל, הם עצמם מוליכים את הדברים האלה. זה מה שהתנ"ך מתאר, ואנשים שגורמים לפרשותים של הדברים האלה, זה הגיע לגבי הדברים האלה. אז זאת אומרת שבאיזה מקום שהוא, ואז מה שקורה עם הכיפיון וכו' וכו', מה אומר לנו? הלא זה דברי, אני אותי על עמתי, אני כבר אמרתי שאני לא רוצה להיות שותף בדבר הזה, כי ידעתי בראש פרי ד' כי ידעתי כי אתה אל חנון ורח אומר רפן וניחם על הרע. זאת אומרת שיונה יש לו קושייה על רשע וטוב לו. אני לא רציתי להיות שותף לתהליך הזה כיוון שאני לא זהה איתו, וידעתי שאתה כזה חושב שאתה מתחרט. זאת אומרת, יונה יש לו סימן שאלה על התשובה. יש לו סימן שאלה על מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שיש לו מידה כזו, והוא בין המדעי, לא רוצה להיות שם, לא רוצה להיות שם, זה דבר שהוא לא אמת. אז הנה לכם דוגמה שאמרנו, כשעושים תשובה, וזה לא עוזר, או נראה לך שזה לא עוזר, אז יש לנביא בעיה. מבחינה זאת יונה הוא דוגמה הפוכה. כל הנביאים כולם כואב להם מאוד למה צדיק רע, מדוע דרך שאין צלחה. אם המציאות הייתה אחרת, אפשר עוד היה לחיות עם נביא. יונה הוא היחידי שיש לו קושייה מידת הרחמים. איפה אתם מוצאים סימני שאלה כאלה שמופיעים בהם? וכמה מקומות בחז"ל, זה מופיע בירושלמי, זה מופיע במדרש איכה. הבן יונה שאלו לחוכמה, מה יהיה עם התשובה? מה יעשה לשם? שאלו לנבואה, שאלו לתורה. כל הדרגים של גילויים לא קיבלו את המושג תשובה. עשית? צריך להאמין. שאלו לקדוש ברוך הוא, יש עוד פתק. זאת אומרת, יונה שואל את השאלה הזאת, למה הפטנט של תשובה מועיל? זוהי כמובן הסיבה הפשוטה, מדוע מפטירים אותה במנחה של יום הכיפורים. גם מי שהגיע ביום הכיפורים, עוד אותו כבר נגמר יום הכיפורים, יש עוד אפשרות אחת, יש אפשרות לא ריאלית, לא רציונלית, לא מובנת, יש אפשרות, הנה לך דוגמה כזאת. הנה לך דוגמה כזאת, ואל תבוא לשאול אותי מה יהיה בסוף, יצליח, לא יצליח, במקרים של יושיהו וכו'. יונה שאל כבר את השאלה, ואמר לך, תדע, יש לך דבר בחור תוכנית. אם יש לך שכל, אתה תשתלם בתוכנית הזאת על דרך החיוב. אם אין לך שכל, התוכנית של הקדוש ברוך הוא תתבצע. גם המלאכים, בלי שיונה ידע. ודובד על זה, המלאכים עצמם אחר כך נעשים שותפים לקדם את התהליך הזה שיונה הוא שופך שמן על הגלגלים שלו בלי שהוא יודע. זאת אומרת ש למעשה איך מסתיים ספר יונה? נניח שאתם צריכים לנקד את ספר יונה או להוסיף לו סימנים, סימן שריעה פלוס סימן שאלה, ואני לא אחוז, אני אז כמובן גם הבהמה רבה היא מדרגת. אז זאת אומרת יש סימן שאלה שאין לו תשובה, אבל יש לו סימן קריאה, ואני לא אחוז אני מהיר הכולה. זאת אומרת, אתה לא יכול להבין את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, שגם על נגבי העיר הרשאית הזאת, גם עליה יצא דין לזיכוי, כתוצאה מהאבהות, מהאחריות שהקדוש ברוך הוא מרגיש, הוא מרגיש שהוא ביצירה שלו, הרחמים על היצירה. זאת אומרת, יש לו, אין תשובה לשאלה. צריך לעזור בתשובה בימי יושיהו. אנחנו בגלל השם ונראה בפעם הבאה, יש עוד אחד שמעשיו מתקרבים לנסים של נווה. אחר! וגם עליו יש סיפור של חזרה בתשובה. וגם עליו יש סימנים שלה. לא כל כך פשוט איך זה יכול לעבור. לפי החשבון זה יהיה בשנה הבאה, השיעור הזה. יהיה ביום חמישי. מי שיגיד באותו יום סליחות אשכנזיות טובות, יש תשובה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.